אנחנו לומדים בספר הזוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר. אנחנו במאמר תורה ותפילה, והגענו, אנחנו בפסקה 184 בספר זה בעמוד 146 טור ב', פסקה שנייה מלמעלה, שורה ונבחן בזה. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il. אתם מוזמנים לשלוח את השאלות, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. הקדמת ספר הזוהר, מאמר תורה ותפילה.
אולי אנחנו נתחיל יציאת רבי שמעון.
אז אנחנו נעבור ליציאת רבי שמעון מהמערה, פסקה 185.
כן, בסך הכל.
רבי פנחס היה מצוי לפני רבי רחומי בשפת הים של כנרת. ואדם גדול ושבע ימים היה רבי רחומי, ועיניו קהו מראות. אמר לרבי פנחס, שמעתי בוודאי שיוחאי חברנו יש לו מרגלית, אבן טובה, בן. והסתכלתי באור המרגלית ההיא, שהוא יוצא כהארת השמש מנרתיקה ומאיר את כל העולם. באור הדברים, המלכות בכל תיקוניה נקראת אבן טוב ונקראת מרגלית. ואמר שיוחאי חברנו יש לו מרגלית, אבן טובה, בן, שכבר זכה במלכות בכל תיקוניה וקישותיה. והסתכל ברוח הקודש, באור של המרגלית, שהיא מאירה כאור השמש ביציאתה מן הרתיקה. שהוא תיקון העתיד של המלכות, שתהיה אור הלבנה כאור החמה, שאז היא מאירה כל העולם כולו. והנה אחר שאור המלכות נעשה לאור החמה, ועלה עד השמיים שיאה, הנה האירה מהשמיים עד לארץ בעמוד אחד של אור לכל העולם כולו. והיה מאיר והולך, עד שהספיק רבי שמעון לתקן כיסא דעתיק יומין כראוי. והרמז הוא שכבר זכה לשני הגילויים שבגמר התיקון, שהם א', ששת הפסוקים מהפסוק השמיים מספרים ועד הפסוק תורת השם תמימה, ב', וששת השמות הכתובים מהפסוק ואין נסתר מחמתו עד סוף המזמור. כי הנאמר, האור עומד מן השמיים עד הארץ ומאיר כל העולם, רומז על ששת הפסוקים. ועד שיבוא עתיק יומין וישב על הכיסא כראוי, רומז על ששת השמות. 186. ואותו האור עומד מן השמיים עד הארץ ומאיר כל העולם, עד שיבוא עתיק יומין, הכתר, וישב על הכיסא כראוי. כלומר, עד גמר התיקון. ואותו האור כלול כולו בביתך, כלומר, בביתו, כי ביתו של רבי פנחס הייתה אשת רבי שמעון בן יוחאי. ומהאור שנכלל בביתך יוצא אור דק וקטן, שהוא בן ביתו, רבי אלעזר, ויוצא לחוץ, ומאיר את כל העולם. אשרי חלקך. צא בני, צא, לך אחרי אותה מרגלית המאירה את העולם, כי השעה עומדת לך. פירוש, כי ביתו של רבי פנחס בן יאיר הייתה אשתו של רבי שמעון. ונמצא רבי שמעון כלול בביתו של רבי פנחס בן יאיר. הכוונה היא על רבי אלעזר, שיצא מהאור שנכלל בבית רבי פנחס בן יאיר, שהאור הוא רבי שמעון ואשתו, ורבי אלעזר יצא והאיר כל העולם כולו. 187. יצא מלפניו,
ודאי שזה מדובר על מדרגות, זה לא העניין של הסבא, סבתא ושם, אבא, אמא וילדים. כן.
יצא מלפניו ועמד להיכנס באונייה. והיו עמו שני אנשים. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים. הרים קולו ואמר, ציפורים, ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים. ראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט. אמר, ציפורים, ציפורים, לכו והשיבו לי. עפו והלכו. נכנסו בים והלכו להן. פירוש. כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שצוותה להורגו. והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים. ובפיה של אחת מהן מכתב אחד. וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך. כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. פתח רבי שמעון במצוות התורה ואמר, מצוות התורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כתובות כולן בתורה בדרך כלל. פירוש, כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה. מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי אשר ראיתני בכך. שאלמלא לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה. כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה. פתח רבי שמעון ואמר, כל המצוות שבתורה, שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולן בדרך כלל. בפסוק, בראשית ברא אלוקים, עד המאמר, ויהי אור. כמו שבאר הזוהר הפסוק בראשית ברא אלוקים, שהיא מצוות היראה ועונשה, ובה כלולות כל המצוות שבתורה.
יש מה לשאול, בבקשה. כן, דני.
איך אני יודע, או אנחנו יודעים, האם עכשיו לדרוש שהבורא יתגלה במרכז הקבוצה כדי לעשות לו נחת רוח, או שלא יתגלה ורק יטען אותנו בכוחות שלו, שנוכל לצאת איתו החוצה ולעשות לו נחת רוח. הנקודה היא לבקש שהוא יתגלה או שלא יתגלה.
שוב, אני לא הבנתי.
לפעמים אנחנו עושים הכנה לשיעור ואומרים עכשיו לדרוש ויתגלה במרכז הקבוצה כדי לעשות לו נחת רוח. ואז לפעמים אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שהוא יתגלה עכשיו, העיקר שניתן יגיעה, נטען את עצמנו בכוח החיבור, ועם זה נצא החוצה, גם בסוף כדי לעשות לו נחת רוח. אבל אנחנו רוצים שהוא יתגלה עכשיו, או מעדיפים שלא?
אני לא יודע, אני לא יודע מי זה הבורא, מי אתה רוצה שיתגלה?
אני לא יודע, אבל לפעמים אנחנו אומרים את זה, עכשיו שיתגלה במרכז הקבוצה.
אז, אנחנו לומדים... הדבר הזה והוא מאוד עדין. הוא מאוד... הוא באמת לא יודע איך להגיד. הוא עדין. ומה העדינות שלו? אין בורא. אין. כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מה שאנחנו מסוגלים לדמיין, לדבר, לפנטז, להבין, להרגיש. על מה שבנו, על זה אני מדבר. אני לא יכול לדבר על שום דבר ממה שאולי נמצא, אבל לא הגיע לקליטה שלי. אני יכול לדבר רק על מה שנמצא כבר בתוך הכלים שלי. לכן, בורא זה נקרא בוא ורא. אם אני מגלה שזה כוח שברא אותי, שמזיק אותי, שמעליי, שתופס אותי ככה מלמעלה באיזה צורה, מלמעלה הכוונה יותר גדול ממני, יותר השולט בהכל ממה שלי, אותו אני קורא בורא. זאת אומרת, אני צריך להרגיש את עצמי, את הרצונות שלי, מחשבות שלי, כוונות שלי, כל מיני מעשים שלי, הכל 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 מה שנקרא אני. ואני צריך גם כן לגלות שיש מחוץ לאני משהו שעוטף אותי, וכל מה שאני הוא קובע. כל מה שבי באני הזה הוא קובע. וגם כן אפילו זה מה שאני חושב עליו ודורש ממנו, וכביכול נגדו נמצא, גם כן זה הוא קובע. ברא אותי בצורה כזאת, כנגדו. הכל זה הוא. אין עוד מלבדו. את זה אנחנו צריכים לגלות. זה נקרא בורא. אם אנחנו מגלים אותו, מגלים אותו רק בתנאי שאנחנו מחפשים ועושים מאמצים, נכנסים עמו באיזה קשר מיוחד, מבקשים ממנו, כמו שילדת אותי ועשית אותי בצורה כזאת, תשנה אותי. אני רוצה להיות כמוך. כמו בן שרוצה להידמות לאבא. אתה רואה, קטן לומד מהגדול. אני רוצה להיות כמוך. בניגוד ממה שיש לנו, בעולם שלנו, שבן בצורה אינסטינקטיבית רוצה להידמות לאב. אנחנו לא רוצים להידמות לו, אנחנו לא מגלים אותו, לא מרגישים אותו וכן הלאה. כאן ישנה מערכת יותר מורכבת של היחסים. שהוא לא מתגלה, אבל מרמז לנו על זה שהוא קיים, על זה שמביא לנו כל מיני סימנים, וכל זה כדי שאנחנו נרצה לגלות אותו מתוך ההתעוררויות האלה, סימנים האלו ששולח לנו. ההתעוררות הזאת שהוא שולח לנו היא התעוררות לא נעימה. לא נעימה. אם היא מתוך פחד, מתוך חוסר, מתוך כל מיני הרגשות שליליות. למה? כי המטרתו שאנחנו נגלה אותו לא בגלל שאנחנו רוצים לקבל ממנו משהו. אלה שאנחנו נעריך את הטבע שלו, הנותן, ונרצה להיות כמוהו. זאת אומרת, נרצה להיות בנים שלו נגד הטבע שלנו. בזה אנחנו מעלים את הדרגה שלו, את התכונה שלו, למעלה מהטבע, למעלה מהתכונה שלנו. ואז באמת אנחנו יכולים להגיד שאנחנו עשינו את עצמנו בנים שלו. כן? אפילו לא בנים, אפילו כמוהו, בסופו של דבר מגיעים לדבקות בכל הקומה. אבל חוץ מההשפעה הזאת הכללית אלינו, שאנחנו נמצאים כך בהרגשת המציאות, אין לנו שום דבר. זאת אומרת, ממש להרגיש אותו, להצביע אליו, אנחנו לא יכולים. לכן, ומפני שאנחנו מדברים רק מתוך אדם המשיג, שמשיג משהו, לכן אנחנו צריכים להגיד, אין בורא, אין עוד מלבדו, אין כלום. אני חי בעולם, אין בו שום דבר. יש אנשים שמאמינים שהוא קיים, אנחנו לא מאמינים. אנחנו רק מחפשים דרכים איך לגלות ולא להאמין. אצלנו קשר עם הבורא הוא גם כן נקרא אמונה, אבל לא אמונה כמו של האנשים הרגילים שלא הולכים להשיג אותו, אלא אצלנו נקרא אמונה זה השפעה. אמונה למעלה מהדעת זה השפעה למעלה מקבלה. שאני בצורה כזאת הולך ובונה את עצמי. ובזה אני נעשה דומה לבורא ויכול לגלות אותו. אבל עד שאני לא מגלה אינו, אסור לי לדבר עליו אם אני לא מגלה אותו. על מי אני מדבר? על הצורה מופשטת שלא נמצאת בכלים שלי? אסור לי על זה לדבר, כי זה סתם דמיונות, מי יודע מה זה ומו זה, כלום. אין לדיין אלא מה שאין הפרעות. לכן, בורא זה בואו ראה, ורק במידה שאני מסוגל לתקן את עצמי, ולגלות אותו, מה זה אותו, תכונת ההשפעה שבי, על אותה תכונת ההשפעה שבי, שהיא תתלבש בי, אני אגיד, זה הבורא, זה השם קיווינו לו וכן הלאה. רק בצורה כזאת. וזה נקרא צורה מלובשת בחומר, שחומר זה רצון לקבל שלי, שכבר מתוקן בה על מנת להשפיע, בכוונה על מנת להשפיע, ואז בחומר הזה אני רואה צורה. זאת אומרת, מה זה נקרא להשפיע? כן? ואז במקרה כזה אני יכול להגיד, זה בשבילי בורא, זה מה שגיליתי. ודאי שבמדרגה הבאה יהיה לי בורא חדש, אחר. כי אני צריך להרחיב את הכלים שלי ולהרחיב את התיקונים שלהם, ולכן הצורה שלו שתתגלה היא תהיה צורה חדשה. יותר גדולה, יותר עמוקה, יותר מורכבת בכל מיני אופני ההשפעה. מה זאת אומרת שאין בורא ללא נברא? כי הצורה הזאת מתגלה בתוך היא, בתוך רצון לקבל שלי שהוא מסודר בכוונה על מנת להשפיע, ובזה מלובשת תכונת ההשפעה. אז אני לא מגלה בורא, אלא חלק המתוקן שבי. הוא אותו חלק, שם אני מגלה תכונת ההשפעה שזאת הוא. לכן אין בורא ללא נברא, הוא בתוך הנברא בלבד מתגלה. ורק בצורה שהנברא מרגיש את הבורא בתכונות המתוקנות שלו, הוא לא יכול להגיד זה בורא וזה אני. אין דבר כזה. הוא מגלה אותו רק בתוכו. הצורה מלובשת בחומר בלבד. לכן הכל תלוי בתיקונים שלנו, שממש תכלס איפה שאני מתקן את עצמי, שם אני עומד לגלות אותו ולא באף מקום אחר. אז רק כלפי אדם שמתקן את עצמו בתוך אותו מקום שתיקן את עצמו, שם מתגלה הבורא. שם הוא מגלה את התכונה הזאת שנקראת בורא. תכונה בצורה שמלובשת בו. זאת אומרת, רצון לקבל שלו מקבל צורה שעל צורה הזאת הוא אומר, זה הבורא. אבל אם כך, יש משהו קודם לצורה הזאת. שאיך שאני תיקנתי את עצמי, אני תיקנתי את עצמי על ידי משהו חיצון, שלא נמצא בי. כן? ואחר כך במצב שאני תיקנתי את עצמי באותו מקום, באותו תם הרצונות שתיקנתי את עצמי, אני מרגיש איזו תופעה חדשה שנקראת השפעה. היא מגיעה לא ממני, היא מגיעה כביכול מאיזשהו מקור חדש כלפיי, זאת אומרת מאיזשהו מקום, מקור חיצון. מי זה המקור הזה? אותו מקור אנחנו קוראים עצמותו. אנחנו לא יכולים להגיד כלום, כי הוא מנותק מההרגשה, מההשגה שלנו. הוא כשורש הקדמון לכל דבר, אבל אותו אנחנו לא יכולים להשיג. בכלים שלנו הוא לא מתלבש, כי הכלים שלנו זה כבר מרגישים את התוצאות ממנו. לכן בורא זה אותה מדרגה, אותה תכונת ההשפעה שמתגלה בנברא. וחוץ מזה אסור לנו להגיד אף מילה. זה כבר עיקרי עבודה זרה. למה? כי היא מושכת אותך מההתקדמות הנכונה, מהגילוי השלם שאתה צריך להסיק. כן.
אנחנו מאוד מקפידים בזמן האחרון לפני כל פעולה לבדוק שאנחנו עושים לו נחת רוח, שאנחנו עושים את הפעולה הזאת בשביל לעשות לו נחת רוח. אז אם זו תכונה שבי שהולכת להתגלות, אז למי אני דואג לבדוק שאני עושה נחת רוח? מה זה אומר מבחינתי עכשיו לעשות לו נחת רוח?
אתה עושה נחת רוח לאותו כוח שברא אותך ומכוון אותך לעשות כל מיני פעולות ברצונך או לא ברצונך, שאתה בעד ונגד אותו כוח שמביא אותך לכל מיני פעולות, אותו כוח שמסדר לך מחשבות ורצונות, אותו הקדמון לפניך, אתה רוצה להחזיר לו נחת רוח, תענוג, ובזה אתה רואה את התפקיד שלך. כמו בדוגמת עורך ובעל הבית. כן?
והוא ותכונת ההשפעה זה שתי דברים שונים עכשיו מבחינתי? הוא שהקדמון והתכונת ההשפעה שאני הולך לגלות, זה שתי דברים שונים?
כן, זה שני דברים שונים, מפני שעוד לא יתלבש בך. או שתגיד שנמצא בך, אבל בצורה נסתרת. למה אתה יכול להגיד כך, וזה לא תהיה עבודה זרה? כי אז אתה מדבר על המדרגות. שהוא, זה נקרא עדיין, שלא יתלבש בך, זה מדרגה מעליך. ואז אתה פונה אליה, ורוצה לעשות לו נחת רוח למצב של מדרגה הבאה, וזה נקרא שאתה מעלימן. אבל אפילו שלא יודעים כל הקשקושים האלו, זה לא חשוב. העיקר שפועלים ואז זה מסתדר. מה?
כולנו רוצים תכונת ההשפעה, אבל אף אחד לא יודע מה זה תכונת ההשפעה. מה זה עושה לי? אם אני מקבל תכונת ההשפעה, מה זה עושה לי? הרי אני צריך משהו, יש לי רצון לקבל גם כן. מה זה נותן לי, תכונת ההשפעה? כולם מדברים על זה.
נו, זה ייתן לך משהו. עוד מעט אתה יוצא לפנסיה, יהיה לך משהו.
מה קורה איתי? תכונת ההשפעה, מה קורה איתי? אתה לא יכול לזה מה זה ההשפעה. אז מה זה קורה איתי ברגע שאני בתכונת ההשפעה? מה זה עושה לי לחיים שלי? וזה אני צריך להבין, אחרת איך אני אתקדם?
יהיה טוב.
לא, יהיה טוב זה התשובה.
לא, אני אומר ברצינות. לא, במובן המלא שבמילה טוב. יהיה טוב. פשוט מאוד, כן.
מה קורה איתי? גיליתי, מה קורה? מה קורה לי?
שגילית אין לך שאלות.
אין לי שאלות?
אין. שגילית טוב אין לך יותר שאלות.
לא לי. מבחוץ, מסתכלים עליי, אני בתכונת ההשפעה, מה קורה, מה הם רואים שיש בתכונת ההשפעה?
הם עליך?
כן.
לא רואים כלום? מאיפה, אולי טוב שלא רואים? שאתה נגיד הרווחת מיליון דולר בטוטו, אתה רוצה שכולם ידעו? אני פעם שהייתי גר עוד ברחובות, מישהו שם ברחובות הרוויח בטוטו סכום ענק, משהו גדול מאוד, כל הרחובות דיברה על זה, ואז היו מגיעים דרך המקום, דרך מרפאה שלי, כל מיני כאלה בחורים מיפו, מכל מיני מקומות, איפה גר הזה שהיו שואלים? אז אתה רוצה שיבואו אליך גם כן ככה? נו, זאת אומרת, השאלה היא, מה שמתגלה אף אחד לא יכול לדעת, כי אין להם כלים. אין להם כלים. גם כן הפעולות שלך, הם לא מבינים מה זה. וגם כן שמסתכלים עליך, הם לא רואים שכדאי להם להיות כמוך. תתאר לעצמך, במי אתה מהאנשים האלו שנמצאים כאן, אתה מקנה. לפי בית, לפי הכנסה, לפי מה? אין, אתה מסתכל על כולם, כולם דפוקים, כולם כאלו, במה הם חיים, איך הם חיים, מה יש להם, זה כלום. אתה לא יכול לקנות באף אחד. באף אחד. אין? זה מה שאתה רואה בעיניים שלך. העולם הפנימי שלהם אתה לא יודע, מידת הקרבה שלהם לבורא אתה לא יודע, מה הם רכשו כבר מעולם הבא אתה לא יודע, אז אתה לא מקנה. אין לך כלים לראות מה יש להם. אתה יכול לדעת הרכוש שלהם בבנק, אין, או בבית, במשהו, אבל רכוש הרוחני, אתה לא, איך אתה תדע? לכן אין, הם לא מקנים בזה.
אני זוכר שפעם ראשונה...
חוץ מזה, הרכוש הרוחני, אם היית רואה אותו, למה אתה לא רואה אותו? אתה לא רואה אותו כדי לא לברוח ממנו. כי הרכוש הרוחני זה מידת השפעה. הוא רוצה להשפיע יותר, ועוד יותר, והוא אוהב את אחרים, והוא דואג לאחרים, וכו'. שאתה מסתכל על זה, בא לך לברוח מאנשים כאלו, ולא להתקרב. לכן, זה נסתר ממך, כדי לא להבריח אותך.
זו איזושהי שאלה, שאני זוכר שראיתי את החבר'ה, עוד לפני הרבה שנים, שראיתי אותם בטלוויזיה.
איזה?
מאוד, החבר'ה פה, מאוד קניתי, מאוד קניתי, הרי הגעתי כתוצאה מקנאה אליהם. זה כן היה רכוש, זה כן רכוש, אתה רואה, ואתה מאוד מקנה, זה שבאתי לפה ואחרי זה כולם על הפנים,
אתה רואה עד כמה שהסתרה עובדת.
ממי?
הסתרה, עד כמה שהיא עובדת. שאדם כמוך, כן, אגואיסט, בריא, לא, נורמלי, זאת אומרת, כן? הוא מסתכל עלינו וחושב, אני רוצה להיות כמוהם, כדאי לי לבוא. זה הכל בזכות ההסתרה. כי אתה חושב שיש להם משהו. זאת אומרת, הסתרה היא הופכת, אינברסיה זה מתהפכת, לא, לא, הפוך, מתהפכת, מהפכת. את ההסתרה היא כאילו, אני שמח, אתה מסתכל אליי, אתה רוצה להיות גם כן שמח, ואתה לא יודע שאני שמח ממשהו שאתה לא יכול. אבל בא לך, זאת אומרת, אתה מקנה במצב שלך, שלי, בשלמות שלי, כן? אבל מאיפה זה, אתה לא יודע. על זה ישנה הסתרה. וכך אתה מתקדם. אבל אם היינו רואים את המדרגה הבאה, בחיים לא היית מתקדם. מאיפה היית לוקח כוח? זה כמו להיכנס לאש. כל העצמות, כל הגוף היה... רק לא זה. זה בורח מ... ודאי. כי זה יותר גרוע מכל האנשים שבעולם הזה, במדרגה הזאת. ודאי. לכן אתה מתקדם לזה בהסתרה, עד שמקבל המאור המחזיר למוטף, ואז אתה נכנס. כשאתה נכנס, אתה עטוף בבגד כזה, בחולצה כזאת, בלבוש כזה. שאתה לא יכול להישרף, שבשבילך זה עונק, זה חמדה, אבל ללא לבוש, זה משהו נורא, להשפיע, לתת כל החיים, ולא סתם כל החיים. אין סוף חיים, לעבוד למישהו, למשהו, זה עבדות נוראית. ללא סוף. טוב, נמשיך קצת.
מצוות התורה, פקוד היורייטה, המצווה הראשונה, פקוד הקדמה. 189. בראשית ברא אלוקים. זו המצווה הראשונה לכולן, ומצווה זו נקראת יראת השם, הנקראת ראשית. כמו שנאמר, ראשית חוכמה, יראת השם. וכתוב יראת השם ראשית דעת, משום שיראה נקראת ראשית. וזהו שער להיכנס אל האמונה, ועל מצווה זו מתקיים כל העולם. למה כתוב שיראה היא ראשית אל החוכמה ושהיא ראשית אל הדעת? מפני שהיראה היא ראשית לכל ספירה. שאי אפשר להשיג שום ספירה.
היינו שום תכונה. תכונת השפעה. אופן השפעה בכל מיני צורות. אתה לא יכול להשיג ככה או ככה או ככה או ככה אתה משפיע. אלה לפני זה חייבת להיות תמיד יראה. ואחריה, על פניה, כבר השגת תכונת ההשפעה בכל מיני אופנים.
שאי אפשר להשיג שום ספירה זולת על ידי השגת היראה תחילה. ועל כן אומר שזהו שער להיכנס אל האמונה. כי אי אפשר להשיג אמונה שלמה זולת מתוך יראת השם. וכפי שיעור היראה, כן שיעור השראת האמונה. ועל כן, על מצווה זו מתקיים כל העולם. כי אין העולם מתקיים, אלא על תורה ומצוות. כמו שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכיוון שהיראה היא ראשית, ושער לכל מצווה, להיותה השער לאמונה, נמצא שעל היראה מתקיים כל העולם. כמו שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שעם היראה, הנקראת ראשית, שכל המצוות כלולות בה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולולא היראה, לא היה בורא אלוקים כלום. 190.
זאת אומרת, זאת התנאי, תכונה החשובה ביותר. גם כן לכל ספירה וספירה, וגם לכל הספירות, שיהיה לנו עירה שלמה, לפי זה נשיג את התיקון השלם. זאת אומרת, עירה זה תיקון, שבה שבעירה כבר מתלבשים כל מיני אופני ההשפעה. מה?
אני יודע בגשמיות לתרגם את זה לפחד, אבל מה זה אומר בעבודה רוחנית, עירה?
לא יודע, תכף. נחכה. מאיפה אני יודע? נלמד יחד. גם אני רוצה לדעת משהו חדש. עירה? פחד, פחד בגשמיות זה ברור. שהרצון שלי מפחד. מפחד לא לקבל... שמגיע, נגיד שחושב שמגיע לו, או מפחד מזה שמה שיש לו שיקחו ממנו. כן, אם אנחנו מדברים על הכלי, ממה כלי מפחד? שמגיע לפניו משהו ואולי לא יוכל לקבל את זה מכל מיני סיבות, או שכבר יש בו ויכול להיות שזה יסתלק. זה בעצם הפחד. פחד עבור עצמו, ויכול להיות כביכול עבור האחרים, יכול להיות עבור האחרים, במידה שהאחרים האלה מורגשים בו כשלו. כן, שלו, נגיד ילדים, קרובים, שם וכן הלאה. זהו. נו. שלה, כן.
אני יכול לשאול בהמשך לדני על הגילוי הבורא?
מה?
אם אני מבין, בעצם מבין אותך נכון, גילוי הבורא הוא סוג של תהליך שאני בעצם עובר אחרי גילוי הרע, ואז על נוצר איזשהו מצב, ואז אחרי זה פתאום האור המחזיר למוטב מגיע, ובעצם בנקודה הזאת מפה והלאה רק גילוי הבורא? זאת אומרת, אני צריך להיות את המאור המחזיר למוטב אחרי גילוי הרע, ורק אז אני מגלה את הבורא.
נו, אחרת איך אתה חוזר למוטב? איך אתה מקבל מסך ואור חוזר?
אוקיי, עכשיו, הגילוי הבורא הזה, בכל מדרגה אתה אומר, אני מגלה בורא חדש. זה בורא חדש או שאני מגלה חלק מהשלם?
מאיפה אני יודע חלק מהשלם?
אנחנו לא יכולים לדעת.
אני לא יודע שלם, אז אני לא יודע חלק, אני יודע שזה מה שיש לי.
ואיך אני מבדיל בגילוי הבורא, במדרגה או איזשהו משהו רגעי, משהו זמני?
אני לא מבין. אני יודע רק דבר אחד, יש לי רצון. הרצון הזה היה רצון לקבל. על ידי מאור המחזיר למוטב, הוא קיבל צורת ההשפעה, צורה. זאת אומרת, הוא יכול לרצון הזה עכשיו להבחין בהשפעה. הוא יכול לרצות להשפיע. יש לו איזה מין עכשיו צורה שהוא מסוגל מעצמו כביכול להשפיע, כביכול. זאת אומרת, אותו אורח שיושב מול הבעל הבית, כן? והוא עושה צמצום ואומר, אני לא רוצה לקבל שום דבר מהבעל הבית חומרי, כן? כי מה שאני מקבל ממנו זה... מה אני מקבל? כל מיני מאכלים שנמצאים לפני על השולחן, כן? זה... אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. שישה מנות האלו שנקראים העולם הזה, אני לא רוצה לקבל אותם, אלה רק כדי להתקיים. זהו. כדי להתקיים בלבד. מה זאת אומרת? שאני מקבל אותם רק כדי להתקשר בחזרה לבעל הבית. אין לי שום דבר חוץ מלהתקשר עליו. לכן... אני מקבל אותם בצורה שזה לא יגונה ולא ישובח, שזה לא נקרא שאני מקבל בכלל. כי אני בזה מקיים את דרגת החי שבי. דרגת המדבר שבי, אני בכלל לא, אני לא מקבל כלום. אני לא רוצה. זאת אומרת, אני עכשיו קובע שאני מתייחס לבעל הבית בצורה שאם אני מקבל ממנו משהו, בחיים האלו, לטובתו, אני עושה זאת. אם לא לטובתו, לא. כשאני מקבל משהו עכשיו לטובתו, מה זאת אומרת? אני צריך לעשות את הרצון לקבל שלי, שחוץ מדרגת הדומם צומח וחי, על אלה לא מדברים, ששייך לדרגת האדם המדבר בחינה ד', כמו שבמלכות דין סוף שהיא עשתה את הצמצום והחלטה להגיע להשפעה. אז עכשיו אני, עם הרצון הזה עובד בצורה פשוטה, אני חייב לקבל בו על בטוח, במקום קודם שקיבלתי אין סוף, תענוגים, כל הנרן חי, מהמעציל, מהבורא, אני עכשיו, כל האינסוף הזה הסתלק ממני, ואני עכשיו רוצה לקבל לא את האינסוף הזה, המילוי, אלא אני רוצה לקבל את הצורת הבורא, כמו שהוא רוצה להיטיב לי, כך אני רוצה ללמוד ממנו להיטיב לו. כן, להיות כמו בעל הבית, להחזיר לו. אז אני צריך לקבל ממנו לא את המילוי, אלא צורה, כמו שהוא מתייחס אליי, ואז נותן לי מילוי, כך אני רוצה להתייחס אליו. זאת אומרת, אני צריך להעתיק ממנו את היחס שלו אליי. זה הבקשה לקבל אותה תכונה, תכונת השפעה זה נקרא, איך שהוא מתייחס אליי, שזה יהיה לי גם כן דבר כזה. זה נקרא העלאת מן. לא. אז אני פונה אליו ואומר, אני רוצה לקבל ממך את היחס. שיהיה לי אליך יחס כמו שיש לך אליי. אם אני משתדל באמת לדאוג לזה, אז מגיע. מגיע לי בסופו של דבר הבנה, הרגשה, ואחר כך אפילו צורה עצמה של היחס שלו אליי, שאני מרגיש שזה באמת זה הוא. איך אני מרגיש שזה הוא? שמתלבש בי משהו שלא היה קודם, שזה הפוך מהטבע שלי. שפתאום אני מרגיש שזה זה, זה השפעה, זה נתינה, זה משהו אינפלואנס, איך להגיד? השפעה? השפעה, זה, נו, זה פליטה, זה לא יפה, איך להגיד? זה משהו ש ממש יוצא ממני החוצה. מקרין, לא יודע, בקיצור משהו כזה. וזה נקרא שאני מתחיל לגלות את הבורא, את התכונה הזאת, שקודם לא הייתה בי אף פעם. לא. עכשיו, כשתכונה הזאת מתגלה, אז אני נמצא בחוסר גדול מאוד. רוצה לתת, ומה אני אתן? ומה אני אתן? זה כמו ש... נגיד חס ושלום הורה ש, שלאימא שיש תינוק והוא בוכה ורוצה לאכול, כן? והיא כל כך רוצה לתת אבל אין למה, זה צער גדול מאוד. אז כך זה, כך זה כאן. אז אתה מתחיל לעלות מן כבר לקבלת המאור, לקבלת התענוג, כי אתה מתחיל לגלות שבזה אתה בתוך התענוג הזה שהוא נותן ואתה מקבל ואתה נהנה כדי שהוא נהנה ממך, שבזה אתם ממש בפעולה הזאת אתם מתחברים יחד. שבזה שאתה כל פעם שאתה לוקח ונהנה, אתה מרגיש עד כמה שהוא נהנה, ורק לשם זה הוא, אתה נהנה, ודווקא בפעולה הזאת יש חיבור. ובפעולה הזאת מתגלה חוץ מהתענוג מהאוכל, ואתה חייב לגלות אותו. ואת פרטים שאתה קודם לא הרגשת אף פעם בצורה ישירה שהיית מקבל. זה תענוגים אחרים לגמרי מתגלים. זה כמו שאנחנו נגיד מגלים בחומר עצמו, כמה אתה יכול לקבל אנרגיה אם אתה שורף, נגיד איזשהו בול עץ. וכמה אתה מקבל ממנה אנרגיה אם אתה הופך, אם אתה מוציא לא על ידי שריפה, אלא אם אתה מוציא מאטומים אנרגיה. שם זה, באותו חתיכת עץ יש לך כדי לחמם כל העולם מיליון שנה. אתה מבין? זה ממש ככה, בלי סוף. אז אותו דבר כאן. אתה מתחיל לגלות כאן ממש נערנחי הרוחניים. כן.
אז הנחת רוח, אפשר להגיד שהוא מתלבש במקום של המן? שם רק אני יכול לעשות לתת נחת רוח? כאילו זה המקום היחידי שיש לי חיבור.
נחת רוח באמת, אתה מקבל, ואתה נותן יחד במקום שאתה נהנה ממנו. ובזה אתה מענה לו.
אבל אתה אומר שהחיבור איתי ואיתו זה רק בקטע של המן. זאת אומרת, שמה בעצם
יש לך שיחה. לא, לא, אחרי מן מגיע פעולה. איך זה? אחרי המן שאתה... פעם מן זה לבקשת המסך, ופעם שנייה מן לקבלת לקבלת המאור, לקבלת המילוי.
איפה נכנס? זאת אומרת, אני צריך קודם לעלות מן לפני הנחת רוח? זאת אומרת, זה שלב אחרי? זאת אומרת, אני צריך לעלות מן נכון, בוא נגיד, בצורה נכונה ועם המון רצון?
גם בזה אתה עושה הנחת רוח, אבל זה בינתיים. נחת רוח באמת, שאתה מקבל בצורה בעל מנת להשפיע.
אז אני צריך בעצם להגיע לשלמות מבחינת המן מול הבורא ומולי, ורק אז בעצם להגיע לשלב שנתינת נחת רוח לבורא.
תעשה. טוב, איפה אנחנו? כן.
פסקה 190. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא, משום שירא מעונש העולם ההוא, ומעונש של הגיהנום. שתי מינות יראות האלו, היראה מעונש עולם הזה, והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. 191.
זה ברור, כי הם ששייכים לרצון לקבל, זה נקרא לעולם הזה. ולכן עליהם לא מדברים, אלה הם, כמו שכל העולם הזה, זה איזושהי מדרגה, הכנה שממנה אנחנו יכולים לעלות לרוחניות, וכל פעם אנחנו מתחילים מהעולם הזה, כל פעם אנחנו נופלים עד הסוף, כדי שיהיה לנו אפשרות לעלות בצורה עצמאית, ולא שאנחנו עולים על ידי איזו פרוטקציה מלמעלה. תמיד אדם יורד, אתה שומע? כן, צביקה, ככה זה. עד הסוף. נעלם לו הכל, נאבד לו הכל, אין סיכוי, ככה, ככה. ואחר כך מתחיל לעלות. לכן, העיקר זה סבלנות וויתור. ויתור. נו. ואיזה יראה היא עיקר?
היראה שהיא עיקר, שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא גדול ומושל בכל. העיקר והשורש של כל העולמות. והכל נחשב כעין לפניו.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להשיג את היראה הזאת, זה לא פשוט. שהוא ראשון לכל דבר. שאין אני, שרק זה הוא. לכל מחשבה ולכל רצון ולכל כוונה, לכל מעשה, לכל מה שאני עושה, הוא בעצם נותן פקודה, ואז אני חושב, רוצה, עושה, אך ורק בצורה כזאת בלבד. ואין שום דבר שמתחיל מאיזשהו מקור אחר, ושיש לי איזשהו מציאות עצמאית, עצמאית, לעצמי. אין דבר כזה. אלא הכל זה רק הוא. זה נקרא שורש לכל. ברור? זאת אומרת, אין לי לראות את האנשים האחרים, אין לי לראות את עצמי, כי קיימים בפני עצמם. אלא אין עוד מלבדו. שורש הראשון לכולם. ואין אף פעולה, אף מקום, שום דבר בעולם, דברים טובים או רעים, שזה לא הבעת הבורא. דרך כל מיני בובות, כן? דרך כל מיני אירועים, אבל זה הכל, הוא בלבד. עכשיו, כאן ישנה שאלה, איפה בלבולים שלי, איפה, למה נראה לי שהאחרים פועלים, ועוד ועוד, יש כן הרבה שאלות, מה תועלת מכל מיני הסתרות, מה אני מרוויח, ומה אני מפסיד מזה שאני חושב כך או לא חושב כך. יש כן הרבה דברים, אבל ההנחה הראשונה חייבת להיות כזאת, ש... אם אני רוצה להצביע על סיבה האמיתית לכל דבר מה שקיים וקורה, זה רק הוא. זה ברור? מה?
זה זה ברור, רק זה בלתי אפשרי, לא ל...
זה אני לא שואל בלתי אפשרי. אז זה ברור, אני שואל. זהו. אז בלתי אפשרי זה משהו אחר לגמרי. זה שתי שאלות שונות. בשבילך בלתי אפשרי, בשבילו זה אפשרי. זה כבר לא מדברים. מדברים על הדברים שקיימים בעולם, מחוץ למה שנדמה לך עכשיו. כן, קוק, נו?
מצד אחד צריך להגיע לזה שהוא ראשון.
כן, להגיע, זאת אומרת, לגלות על בשרנו שהוא השורש לכל דבר. זה נקרא שאני רוכש תכונת עירה. אולי יש עוד כמה תנאים כדי לרכוש אותה במלואה, העירה הזאת השלישית, האמיתית. אבל לפחות את זה חייב להיות. זאת אומרת, אני חייב לוודא, להיות בטוח, שבכל העולם מה שקורה, זה קורה תמיד רק מהבורא. והוא מעמיד כל מיני לבושים, כל מיני צורות האלו, כן, הבובות, נגיד דומם, צומח, חי ובני אדם, ודרכם, ומתוכי ודרכם, הוא בעצם משחק איתי. ואז כל החיים שלי הם משחק עמו. איך הוא משחק איתי, ואיך אני צריך אחרי המשחק למצוא קשר עמו. עם ה... איך קוראים לזה? לא פרודיוסר, זה... במאי. עם הבמאי. זהו, כן.
אבל מצד שני הוא לא קיים.
קיים דרכם. דרך כל מיני האלה, הוא בעצמו, אתה צודק, אני אותו בעצמו בצורה שהוא לא יכול לגלות. אין, זה עצמותו שלא מושג בכלים שלי, לא יודע. ואסור לדמיין את זה אפילו בשום צורה. אני מגלה אותו דרך כל מיני הלבושים. האור עליון אף פעם לא מתגלה, אלא בתוך הכלי. אין אור ללא כלי. לכן אנחנו לא מדברים על האור לפני הכלי שברא את הכלי, אנחנו לא מדברים עליו שברא לפני שברא את הכלי. אלא בתוך הכלי אנחנו מדברים כבר על כלי והאור. לפני הכלי, אתה יכול להגיד רגע רגע, אור וכלי שבתוך הכלי, שברא ונכנס לתוך הכלי, זה כבר בחינה א'. מה עם בחינת שורש? בחינת שורש זה כוונה. זה עדיין לא אור. זאת כוונה. מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה לפני הבריאה. לפני הנברא, לפני הכלי, לפני הגילוי הפעולה. זה מחשבה. תתאר מחשבה, לא חשוב איך, אבל מחשבה, אתה לא מלביש אותה באיזה דמות. העיקר זה לא דמות. נו.
עכשיו, מה המטרה בכל התהליך? כי מצד אחד הוא לוחץ אותי מלמעלה מהקבוצה וממנו, מצד שני הוא לוחץ אותי מלמטה מהקהל הרחב. מה הוא רוצה פה?
שתרגיש את עצמו בסנדוויץ'.
אז יש סנדוויץ', אבל בסופו של דבר הוא רוצה שאני אגיע לגילוי שלו, או זה איזשהו גילוי כללי שלו?
אז זה אותו דבר. אז אתה מגלה שאין חוץ מזה שום דבר, אין חוץ ממנו שפועל בעולם, ואין חוץ ממך בכל העולם, אלא כל העולם זה גם אתה. מספיק. כן.
לא הבנתי מהתשובה שנתת לרועי עכשיו, למה שאומרים שהבורא מסתתר נלכי נלך מאחורי החברים, או מאחורי הקהל הרחב?
No.
למה זה לא עבודה זרה?
למה?
למה זה לא עבודה זרה?
כי אני לא מתאר כאן איזה דמות, אלא אני עובד עם העולם הרחב, שבתוך העולם הרחב הזה אני רוצה לגלות את תכונת ההשפעה המלובשת בו, שזה נקרא גילוי הבורא לנברא, שנברא זה אז אני. למה זה עבודה זרה? זרה זה נקרא קודם כל, אם זה צורת הקבלה או צורת ההשפעה. קודם כל, אם זה קבלה, זה זרה. אם זה השפעה, זה כבר לא זרה. עכשיו, בהשפעה, בעבודה אמיתית, יש שם כל מיני גם כן אופנים, עניין של ניקיון, דרגת הדיוק שבעבודה. אז זה בכל דרגות שונה, מכאן ועד אין סוף. מה שנורמלי לתינוק, זה לא נורמלי לאדם הגדול. כן?
אז איך לתאר נכון את המושג הזה שהבורא מסתתר מאחורי החברים ומאחורי הציבור? בצורה שזה יהיה לי לא משהו דמיוני.
אני לא יודע מה זה דמיוני. אם אני רואה כל החברים וכל העולם שזה תצוגה של הבורא כלפיי, אם אני רואה את כל התכונות שלי שזה תצוגה של הבורא בי, ואני רואה רק באמצע איזשהו נקודה או איזשהו קטע קטן בי ששם אני יכול להחליט בצורה חופשית מה אני רוצה מכל האלו, מה אני מקבל מכל האלו, שהוא מלובש לפניי בכל העולם ומבלבל אותי, שהוא מלובש בי עם כל הרצונות ומחשבות ותכונות למיניהם ומבלבל אותי, מה אני יעשה עם כל זה? יעשה רק דבר אחד, שאין עוד מלבדו, שאני רוצה להגיע למצב שרק הוא נמצא והוא שולט בי ובכל, בי זה נקרא בכל העולם, כי אני זה העולם, העולם מורגש בי, מחוץ לי, אני לא יודע מה זה בכלל מחוץ לי, אני לא מבין מה זה מחוץ לי, אלא בכל המודעות שלי, מה שאני מרגיש זה נקרא העולם, זה בי מורגש, במודעות שלי. ואז אני רוצה באמת שזה, שאני אקבל את זה כנכחות הבורא, שמתגלה כך כלפיי, ואני רוצה לגלות אותו בפועל, ושזה, הגילוי הזה הוא לא לקלקל אותו. נו, בקיצור, יש כאן הרבה תנאים. עד איפה הגענו? 191, באמצע.
כן. שורה נחשב כעין לפניו.
כן.
כמו שנאמר, וכל דיירי הארץ כלא חשובים. וישים חפצו באותו המקום שנקרא יראה. יש ג' אופנים ביראת השם, שרק אחד מהם נחשב ליראה אמיתית. א', שמתיירא מהקדוש ברוך הוא ושומר מצוותיו, כדי שיחיו בניו, ויהיה נשמר מעונש גופו או ממונו, יראה מעונשים שבעולם הזה. ב', שמתיירא גם מעונשים של גהנום. ואלו השתיים אינן יראה אמיתית, כי אינו מקיים היראה מטעם מצוות השם, אלא מטעם תועלת עצמו. ונמצא שתועלת עצמו היא השורש, והיראה היא ענף, ומסובבת מתועלת עצמו.
גימל. ברור לא. גימל זה חכה. גימל. משתיים האלה. תגיד לי, איך אתה מסתדר איתם? נו, נגיד, מהירה שיחיו בנף. איך אתה מתאר לעצמך? ואם לא יחיו בנף?
לא פשוט.
נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.